ערב טוב, צופים יקרים, אנחנו בפיילוט של תוכנית הצינוק, בערוץ WeAct, ערוץ תקשורת בלתי תלוי. אני א' בלב, אבישג בלב. היום הולכת להיות תוכנית שאני רוצה להקדיש במיוחד לעניין תופעות החיסונים. נכון שיש הרבה בלבול, כמה לא מפתיע. לא יודעת למה, אבל שראיתי את עברי לידר מקפץ על במת הכללית, לרגע היה לי דז'ה-וו של גשר המכבייה. טוב, אז הולכת להיות כאן התוכנית שתעמיד באור את כל הנתונים ותפיק קצת את הערפולים. תישארו איתי, תכף מתחילים.
To their hospital as they vaccinated their first group of frontline workers. This nurse was in that group.
About 17 minutes after receiving the shot, she took questions from reporters, and then this happened.
טוב, אז ככה, היום אני רוצה להתקשר לעורכת דין ריטה פרייס. היא רוצה להתקן אותנו בנוגע לבגץ שהוגש היום, אז בואו נתקשר אליה. איפה זה שלה?
אז כן, השאלה.
לא, עדיין לא.
צלצל?
צלצל
מאוד?
כן, צלצל אליה. אילונה. טוב, ננסה להתקשר אליה אחר כך. רגע. טוב, תראו.
תעברי לסצנה של המצגת, אם את רוצה לעבור
למצגת. טוב, איך אני רואה איפה המצגת עכשיו?
זה המצגת.
אוקיי, טוב. זה בעצם, זה בעצם הדף של העתירה, אנחנו צריכים את הדף הבא.
תמזרי את זה, סיימתי עם זה. תמזרי. עכשיו יש לך פה את השידור.
אוקיי, טוב.
צד שני.
הנה, טוב, זה היה צריך להיות במצגת. טוב, אז אני רוצה לדבר בעצם על תופעות החיסונים שבעצם לא, משום מה לא מספרים עליהם בטלוויזיה המרכזית. מה שקורה זה שישנן כמה תופעות שהן מסוכנות, ואני נתקלתי באיזושהי כתבה של דוקטור יפה שירז לפני כמה חודשים, ושמעתי על תופעה שנקראת ADE. עכשיו תראו, זה דוקטור פול אופיט, הוא תומך חיסונים בולט וקולני ביותר בארצות הברית, הוא דמות טלוויזיונית מוכרת ומתראיין תדירות בנושא החיסונים בכלל, ואוטיזם בפרט. דבריו וכתביו מלאים בסילופים, חצי אמיתות והשמצות כנגד כל אלו שמעיזים להתנגד לגבי הקדוש של חיסונים. זאת אומרת שזה בן אדם שהדבר האחרון שהוא ירצה זה לצאת כנגד החיסונים, ואני רוצה להתייחס לקטע מתוך מה שהוא אמר בכתבה של דוקטור יפה שירז מה-16 ליולי. אז ברעיון שנתן בחודש מאי דוקטור פול אופיט, חוקר חיסונים בכיר בארצות הברית, שאוחז בפטנט על חיסון נגד נגיף הרוטה, הוא התייחס לאתגרים העומדים בפני פיתוח חיסון בטוח ויעיל לקורונה, והסביר את הבעיה בנושא הנוגדנים. הוא אומר, אתה רוצה להבטיח שכמות הנוגדנים המנטרלים שיש לך, ויכולת ההישארות של נוגדנים אלה, הרבה יותר גדולה מאשר של הנוגדנים הנצמדים. משום שהנוגדנים הנצמדים עלולים להיות מסוכנים ולגרום למשהו שנקרא הגברה התלויה בנוגדנים. Antibody Dependent Enhancement. זאת אומרת, זה נקרא בקיצור ADE. לדברי דוקטור אופיט, ADE הוא למעשה התופעה שגרמה לקטסטרופה בפיליפינים ב-2017. כאשר חיסון נגד קדחת דנגי שאושר שם לילדים בבתי ספר הופסק לאחר שהתברר שילדים שחוסנו מתו. החיסון שניתן לילדים שמעולם לא נחשפו לדנגי לפני כן למעשה החמיר את מצבם כשהם נחשפו לנגיף הטבעי, והם היו בסיכון גבוה יותר למות אם חוסנו מאשר אם לא חוסנו. בהגברה התלויה בנוגדנים, מה שקורה זה שהנוגדנים הנצמדים לא מנטרלים את הנגיף, הם רק נקשרים אליו. זו למעשה דרך יותר יעילה עבור הנגיף להיכנס לתא, והיא עלולה להחמיר את הבעיה אם לאחר מכן אתה נחשף לנגיף הטבעי. כך מסביר דוקטור פול אופיט. עכשיו, לגבי התופעה הזאת של ה-ADE, פתאום אני נתקלת בעוד אנשים שמדברים על התופעה הזאת, ואז נזכרתי גם כן באיזשהו סרטון שראיתי של קנדי, רוברט קנדי ג'וניור עם דל ביקטרי, וגם שם הם מזכירים את התופעה הזאת, ואחר כך אנחנו נצפה גם כן בסרטון הזה. בואו נתקדם הלאה. תראו, אסון בפיליפינים, זה מתוך, אני חושבת, מהארץ, אסון בפיליפינים, חיסון שקיבל אישור של ה-FDA, התעלמו מהסימנים של ה-ADE. החיסון הזה הוא של חברת סנופי הצרפתית. שימו לב, מגפה לאומית, בפיליפינים הם הפסיקו לחסן נגד קדחת הדנגי. התוצאה הייתה קטלנית, בעיקר לילדים. מה זאת אומרת בעיקר לילדים? ילדים חיסנו שם. חיסנו שם כמה מאות אלפי ילדים רק בבתי ספר, אוקיי? תלמידי בתי ספר, ופשוט 600 ילדים מתו. אני רוצה להסביר לכם למה הילדים האלו נפטרו. הילדים האלו נפטרו בגלל שהם פיתחו תופעה שנקראת ADE. התופעה הזאת היא במקום לייצר הגוף, במקום אחרי החיסון, במקום שהוא ייצר נוגדנים שמנטרלים את הנגיף, הוא מייצר נוגדנים שנצמדים לנגיף, קוראים להם נוגדנים נצמדים. עכשיו בואו נמשיך הלאה. אתם רואים פה ילדים שממש מבקשים, תצילו אותנו, יש שם כמה שלטים שהם רושמים save us, אוקיי? עכשיו אנחנו נמשיך הלאה לפרופסור ג'וני גרשוני, שזאת היא גם כתבה מאוגוסט, אוקיי? פרופסור ג'וני גרשוני חוקר נגיפים ומערכות חיסון מאז תחילת שנות ה-80, עד לפני חצי שנה. הנושאים האלו לא עניינו את הציבור הרחב כהוא זה. כיום הם מככבים בכותרות העיתונים, במהדורות החדשות ובשיחות הסלון. אני מרגיש כאילו נתנו לי במה אחרי 40 שנה שבהן כתבתי מחזה, אומר גרשוני. אי אפשר לדעת מה תופעות הלוואי של חיסון מניסוי שלב אחד, שעלולות לצוץ אחרי 12 חודשים, כאשר בינתיים עברו 5 חודשים בלבד, והוא מתייחס בעצם לחיסונים של הקורונה. יש דברים שאי אפשר להתחמק מהם או להגל פינות. מדובר כאן בכוונה לחסן נתחים גדולים מהאוכלוסייה העולמית. אסור להתפשר מבחינת בטיחות החיסון. התפקיד של חברות הפארמה, השלטונות והרגולציה, הוא לתת לנו את הביטחון שלא יתפשרו ושהמוצר שהולכים להזריק לאדם בריא הוא לא רק יעיל, אלא גם בטוח ללא תופעות לוואי וללא סיכונים. די סביר, נכון? האם זה מה שקורה באמת? הוא עוד מוסיף, אם יהיו תקלות, אוקיי? תשימו לב מה מעניין אותו, אם יהיו תקלות ובעיות עם החיסון, זו יכולה להיות רוח גבית אדירה למתנגדי החיסונים, אוקיי? זאת אומרת, הם מודאגים מהרפיטיישן של החיסונים. תראו מה הוא אומר. היסטוריית, היו פשלות בחיסונים, כנראה זה המשך של משהו, בחיסון הפוליו הראשון, של, לא זוכר, לא מבינה מה כתוב פה. למשל, חברה בשם קטר חיסנה ב-1955 ילדים בתרכיב שלא היה מנטרל, לפי פרוטוקול, ומאות נדבקו וחלו בפוליו, את זה אנחנו זוכרים. חברת החיסונים סנופי עשתה לפני כמה שנים ריקו לחיסון שפיתחו נגד קדח הדנגי, זה היה לפני 3 שנים. בדנגי, תראו, גם הוא מזכיר את הסיפור בקדחת הדנגי, ועוד מעט אתם גם תבינו למה. וייתכן שגם בקורונה, תשימו לב מה הוא אומר, וייתכן שגם בקורונה יש תופעה שנקראת Antibody Dependent Enhancement. זאת אומרת, הוא מדבר בדיוק על התופעה, עליה מדבר דוקטור פול אופיט, אוקיי? שגורמת לכך שאם אתה נדבק במחלה בפעם השנייה, הנוגדנים שפיתחת בפעם הראשונה יכולים להחמיר את המחלה. אז תאר לעצמך שיש חיסון נגד קורונה, אבל מתברר שדווקא המחוסנים יפתחו מחלה קשה יותר. לכן אנחנו צריכים לנהוג בשיקול דעת ולא בחופזה. זה מה שאומר לנו פרופסור גרשוני. עכשיו אני רוצה שנראה איזה קטע קצר, ממש קצר ומדהים, של דוקטור אנטוני פאוצ'י וגם דוקטור פול אופיט. בבקשה.
The issue of safety, something that I want to make sure the American public understand. It's not only safety when you inject somebody and they get maybe an idiosyncratic reaction, they get a little allergic reaction, they get pain. There's safety associated. Does the vaccine make you worse? And there are diseases in which you vaccinate someone, they get infected with what you're trying to protect them with, and you actually enhance the infection. It's the worst possible thing you could do. Is vaccinate somebody to prevent infection and actually make them worse.
Dr. Fauci says he thinks this could be done as early as 12 to 18 months. That's really optimistic. Do extensive testing of this vaccine before you put it out there into millions of people, because I think there now is this kind of break the glass mentality of full speed ahead, cut the corners you need to cut. And I really hope we don't do that, because especially for a vaccine that you may be giving to tens of millions of people or more.
Vaccines have to be tested because there's precedent for vaccines to actually make diseases worse. And you really don't want to make it, you don't want to rush and treat a million people and find out you're making 900,000 of them worse.
One of the things that we're not hearing a lot about is the unique potential safety problem of coronavirus vaccines. This was first found in the early 1960s with respiratory syncytial virus vaccines. Some of those kids who got the vaccine actually did worse, and I believe there were 2 deaths in the consequence of that study, because what happens with certain types of respiratory virus vaccines, you get immunized, and then when you get actually exposed to the virus, you get this kind of paradoxical immune enhancement phenomenon, and we don't entirely understand the basis of it, but we recognize that it's a real problem for certain respiratory virus vaccines that killed the RSV program for decades. Now the Gates Foundation is taking it up again. But when we started developing coronavirus vaccines and our colleagues, we noticed in laboratory animals that they started to show some of the same immune pathology that resembled what had happened 50 years earlier. So we said, oh my God, this is going to be problematic.
טוב, זה מביל, נכון? אוקיי, אז התופעה הזאת היא ADE, זה לא דבר של מה בכך. אנחנו נמשיך במצגת. אוקיי, אנחנו ממשיכים. אוקיי, תראו. עכשיו, זה ממש מופע אימים, מה שאתם הולכים לשמוע, וזה דבר שבלתי ניתן להבנה, אוקיי? שהחיסונים זה הדבר עם הרייטינג הכי גבוה שיכול להיות. איך זה שדוקטור, סגן נשיא לשעבר של חברת פייזר, איך שמאשרים את החיסונים ככה באיזשהו אישור ביניים כזה, עוד לפני האישור של ה-FDA, הוא מגיש עתירה של יותר מ-40 עמודים, והדבר הזה לא מופיע בשום מהדורת חדשות? לאף אחד לא אכפת? לאף אחד לא אכפת מהעזרה הזאת? אתם הולכים לשמוע מה הבן אדם זה, דוקטור מייקל יודון ודוקטור וולפגנג, אוקיי? בואו נעביר את זה כדי שיהיה אפשר לקרוא. אז ככה, עתירה דחופה, דוקטור יפה שירז כותבת בפוסט, עתירה דחופה ל-EMA בנושא חיסוני הקורונה. עתירה דחופה הוגשה השבוע ל-EMA, רשות התרופות האירופאית, לעצור את כל המחקרים על חיסוני הקורונה, ובפרט את מחקרי החיסון של פייזר ביונטיק. העתירה הוגשה על ידי דוקטור מייקל ידון, לשעבר סגן נשיא פייזר והמנהל המדעי הראשי של מחקרי האלרגיה והנשימה בחברה, ודוקטור וולפגנג וודהרג, ששימש כראש מחלקת הבריאות בעיר פלנסבורג בגרמניה, וב-2009 כיושב ראש ועדת הבריאות מטעם המועצה האירופאית, שקראה לחקירת ההתנהלות ארגון הבריאות העולמי ולמעורבות של חברות התרופות בהכרזה על מגפת שפעת החזירים. מצד ימין אתם יכולים לראות את העמוד הראשון של העתירה. תראו, אני קוראת לכם קטעים מתוך בעצם ההסבר של הפוסט של יפה שירז, שבעצם אמרה מה יש בעתירה. אז דבר ראשון, תראו על מה הוא מדבר, אוקיי? אנחנו כבר שומעים עכשיו בפעם החמישית. יצירת נוגדנים בלתי מנטרלים. וזה הולך ככה. על מנת שחיסון יעבוד, מערכת החיסון שלנו חייבת לייצר נוגדנים מנטרלים. בסך הכל הגיוני, נכון? שכשמם כן הם נקשרים לנגיף ומנטרלים אותו. וכך מונעים ממנו להיקשר לקולטני התאים שלנו או לחדור לתוכם. ואולם, בניגוד לנוגדנים המנטרלים, הנוגדנים הבלתי מנטרלים שנקראים גם נוגדנים נצמדים, אמנם נקשרים אף הם לנגיף, אך אינם מצליחים לנטרלו. בחלק מהנגיפים, היווצרות הנוגדנים הבלתי מנטרלים עלולה להוביל לתופעה המכונה הגברה התלויה בנוגדנים, ADE. שמתבטאת בתגובה חיסונית מוגברת, דהיינו תגובה חמורה יותר לנגיף, במיוחד כאשר האדם שחוסן נתקל בהמשך בנגיף האמיתי, הפיראי. מחקרים קודמים הראו שבמצב זה עלולה להיגרם תגובה היפרדלקטית, סערה ציטוקינית ופגיעה בביסות מערכת החיסון, שמאפשרת לנגיף לגרום לנזק חמור יותר לריאות ולאיברים אחרים. טוב, עכשיו תקשיבו. בואו נעבור לשיקופית הבאה. וזה המשך. ישנם מחקרים רבים, עכשיו זה דבר שחשוב שאנחנו נשים לב אליו, ישנם מחקרים רבים המדגימים ש-ADE, התופעה הזאת, היא בעיה מתמדת ושכיחה עם נגיף הדנגי, זוכרים את הקטסטרופה שסיפרנו לפני רגע על מה שהיה עם חיסון הדנגי? נגיף האבולה, נגיף ה-HIV, נגיף ה-RSV, וכן עם משפחת נגיפי הקורונה. ראיתם את הוידאו לפני רגע? איך דוקטור פול אופיט, שהוא מחזיק בפטנט חיסון הרוטה, הבן אדם הזה הוא פרו חיסונים, הוא מזהיר, ראיתם איך הוא מזהיר? תשימו לב. בכלל, ועם נגיפי הסארס, תבינו, קורונה וסארס זה חלק כאילו מה-COVID-19. ה-COVID-19 הוא מורכב מקורונה, מסארס ואיזה משהו מהחלבון של ה-HIV. זאת אומרת, יש פה את הכל, את כל הרצף ביחד, אוקיי? של אותם נגיפים שקשה לעשות להם חיסון, בגלל התופעה שבה עוד בשלב שרואים את הניסויים בחיות, החיות פשוט חולות להחריד, אוקיי? ונפטרות כתוצאה מהייצור של הנוגדנים הנצמדים. למעשה, ADE הוא הסיבה העיקרית לכישלון של חיסונים לנגיפי קורונה אחרים במחקרים מוקדמים, במעבדה ובבעלי חיים. חששות בטיחות משמעותיים נצפו במחקרים בבעלי חיים. לדוגמה, קופי רזוס שחוסנו בחלבון הספייק של הנגיף הסארס-קוב, הדגימו פגיעה ריאתית חמורה כשהודגרו בנגיף הפראי, בעוד שקופים שלא חוסנו לא הדגימו פגיעה כזו. באופן דומה, עכברים שחוסנו באחד מארבעה חיסוני סארס-קוב שונים הדגימו שינויים בריאות. זאת אומרת, אני רוצה רק להסביר לכם מה זה אומר. זאת אומרת שאנחנו הולכים להרכיב קבוצת סיכון חדשה. ואתם יודעים מי הולכת להיות קבוצת הסיכון החדשה? כל מי שהולך להתחסן. זאת היא קבוצת הסיכון החדשה. ולא משנה מה מצב הבריאות שלה ומה הגיל שלה. אוקיי? זאת אומרת, זה עם החששות של המומחים, אוקיי? אני מדברת איתכם על אנשים שהם מייצרים חיסונים ומכירים חיסונים עשרות שנים, הם מזהירים מפני התופעה הזאת. אז בבקשה, אנחנו נמשיך במצגת ונראה מה עוד אנחנו יכולים ללמוד. אוקיי. אני רוצה לחזור עכשיו חזרה לכתבה של יפה שירז מה-16 ליולי במנטה. תשימו לב מה באחד מהקטעים של הכתבה היא אומרת, ואני רוצה רק להזכיר לכם שבפוסט שמוצמד לתוכנית הזאת, יש לכם את כל הכישורים לכל המקורות מידע שאני מדברת עליהם, ואני ממליצה לכם לקרוא את כל הכתבות ואז לחבר את הכל ביחד, ולהבין שמפאת הזמן הקצר של התוכנית, אני לא יכולה להקיף את הכל. אני ממליצה לכם לקרוא גם כן את הפוסטים של יפה שירז, גם את הכתבות שאני לוקחת מהם כאן את המקורות, לקרוא את הכל ואז לחבר ולהבין כמה מצב עוד הרבה יותר חמור ממה שאני מספרת לכם. אז תשימו לב, זה מתוך הכתבה של יפה שירז, אוקיי? יתרה מכך, מתברר, אוקיי? זה בהמשך למשהו אחר שהיא כתבה. יתרה מכך, מתברר שבמקביל נמצא אצל המשתתפים במחקר סוג אחר של נוגדנים. נוגדנים נצמדים, אנחנו מדברים על החיסון של הקורונה דרך אגב. הרמות של נוגדנים מסוג זה בקרב כלל הנבדקים בקבוצת ה-25 מיקרוגרם, זה כמה שנתנו להם מתוך התרכיב של החיסון, היו ביום ה-43 זהות לאלה שנצפות בדרך כלל בסרום של אנשים המחלימים מקורונה, ובקרב קבוצת ה-100 מיקרוגרם. ביום ה-54 הן היו גבוהות משמעותית מאלה שנצפו בסרום של מחלימים. במילים אחרות, כמות הנוגדנים הנצמדים הייתה במקרה הטוב זהה, ובמקרה הגרוע גבוהה משמעותית מכמות הנוגדנים המנטרלים. זאת אומרת ש... כבר בכתבה נחשף לנו שבשלבים המוקדמים, כן, של הניסויים שהם עשו, כבר ראו שיש ייצור, אוקיי, של הנוגדנים האלו. אז אתם אומרים, אז רגע, אז למה לא עצרו? איך, מה קורה פה? אז גם אני שואלת את אותה שאלה. ולא רק אני שואלת את אותה שאלה. הרבה מאוד אנשים שואלים את השאלה הזאת. והם מחכים לתשובה, ותשובה לא מגיעה, לא רק שתשובה לא מגיעה, הדבר הזה לא מפורסם לציבור הרחב, ולכן אני עושה את התוכנית הזאת. זה, דרך אגב, המשך מהעתירה של דוקטור ידון וולפגנג, אוקיי? רק רציתי פשוט לעשות ככה, שתבינו שגם בחיסון של מודרנה, זה כבר נראה, אוקיי? זה כתוב. אז ככה, מעבר לתגובה של ה-ADE, עכשיו זה מאוד חשוב לאנשים שסובלים מאלרגיות, וגם לאנשים שלא סובלים מאלרגיות. עוד מעט תבינו למה. חשש לתגובות אלרגיות חמורות. אף אחד לא מדבר פה על אנשים שהם סובלים מאלרגיות. תשימו לב מה נאמר. חיסון ה-mRNA של פייזר מכילים חומר שנקרא פוליאתילן גליקול, שבקיצור באנגלית זה נקרא PEG, PG, המצוי במעטפת חלקיקי הננו השומנית המקיפה את ה-mRNA. יש איזושהי מעטפת שמקיפה את את החלבון הזה, את החתיכת mRNA, את ה-modified RNA, והיא עשויה מחלקיקי ננו כאלו, אוקיי? וזה חומר שנקרא פוליאתילן גליקול, PEG. תראו מה דוקטור מייקל ידון אומר. כ-70% מהאנשים מייצרים נוגדנים למרכיב זה, ורובם אינם יודעים זאת. מה שיוצר לדברי שני המדענים, מצב מדעיק שבו אנשים רבים עלולים לפתח תגובות אלרגיות ובעלות פוטנציאל קטלני לחיסון. אוקיי. עכשיו, בעודי מכינה אתמול את המצגת הזאת, תראו מה אני נתקלת. אני נתקלת באחד מהמבזקונים, אתם יודעים, יש את כל המבזקונים האלו, מ-N12, חזית הבריאות, שימו לב. מנהל המזון והתרופות, זה ממש דיווח מאתמול, מנהל המזון והתרופות האמריקאי של ה-FDA פתח בחקירה בעקבות 5 מקרים שבהם מטופלים שקיבלו את חיסון הקורונה של פייזר פיתחו תגובה אלרגית. אני יכולה להגיד לכם שהרבה יותר, הרבה יותר מזה. אם הוא נתקל ב5, אנחנו כבר נתקלנו בהרבה יותר דיווחים ברשת, מפוסטים של אנשים וכולי. בכל המקרים הייתה היסטוריה של אלרגיה חמורה למזון או תרופות. דוקטור פיטר מרקס, הם פשוט מרגיעים, ייתכן שהרגישות לפוליאתילן גליקול נפוצה משחשבנו. זאת אומרת, הם חושבים, הם לא יודעים, הם סבורים. בואו נתקדם. אז שוב, דוקטור יפה שירז, אני ממליצה לכם פשוט לעקוב אחרי הכותבת הזאת במנטה, כי היא פשוט, היא לא נגד חיסונים, היא פשוט שקופה לגבי הנתונים שיש, והיא פשוט, הם לא נעצרים אצלה, היא פשוט מעבירה את הנתונים הלאה, מה שצריך לקרות, אוקיי? אז תשימו לב, לפני 3 ימים, ה-CDC פרסם אתמול דוח, על תופעות הלוואי שנצפו עד כה בקרב אלו שקיבלו את חיסון הקורונה. על פי הדוח, עד ל-18 בדצמבר קיבלו את החיסון 21,500, 215,332 אנשים, ומתוכם 5,052 פיתחו תופעות לוואי בדרגה שמנעה מהם לבצע פעילויות יומיומיות או לעבוד, ודרשה השגחה רפואית. המשמעות, שיעור תופעות הלוואי בדרגה זו עומדת על 2.345%. תעשו לבד את החישוב, אם 9 מיליון אנשים בארץ יקבלו את החיסון, ואם מאות מיליונים יקבלו אותו ברחבי העולם, מה שנקרא, הכל תחת שליטה. עכשיו, מה שחשוב לדעת, שזה לא מופיע כאן, אבל תקראו את כל הפוסט, יש לכם את הקישור אליו, שה-CDC אומר שהאחוזים הולכים וגדלים, זאת אומרת, זה לא 2.3 וזה נשאר כל הזמן על הכלל, הוא כל הזמן רואה עלייה באחוזים של אלו שהוא רואה בהם תופעות. שימו לב, איש צוות רפואה שקיבל את חיסון הקורונה, הושפז עם תגובה אלרגית חריפה. בואו נמשיך. להמשך העתירה של דוקטור מייקל ידון, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, הרבה מאוד נשים נמצאות היום בהיריון ולא יודעות אם להתחסן או לא להתחסן. עכשיו, אני בטח לא הולכת להגיד לכם תתחסנו או לא תתחסנו, אבל אני רק הולכת לספר לכם מה דוקטור מייקל ידון, שהוא סגן נשיא לשעבר של חברת פייזר, אומר שנמצא בחיסון הזה, ולמה הוא מזהיר מפני ההתחסנות בקרב נשים בהיריון, או בכלל נשים בגיל הפוריות. אז ככה, חשש לפגיעה בפוריות של נשים. צפוי שמספר חיסונים ייצרו נוגדנים כנגד חלבוני הספייק של נגיף הסארס-קוב-2. עכשיו אני רק רוצה להסביר את המשפט הזה. בחיסון הזה, אוקיי? יש חלבונים, חלבוני ספייק. הספייק זה הקוצים האלו שאתם רואים, שמראים לכם כל הזמן בקורונה. נגיף הסארס-קוב-2 זה השם דרך אגב של הנגיף החדש, וזה אומר שמספר מתחסנים ייצרו נוגדנים, אוקיי? שמספר מתחסנים, יש פה טעות, מספר מתחסנים ייצרו נוגדנים כנגד חלבוני הספייק של נגיף הסארס-קוב-2. ואולם, חלבוני הספייק של הנגיף מכילים גם חלבונים אדומים לסינציטין 1. חלבון, מה זה סינציטין 1? הוא חלבון שאינו חיוני לייצור השליה ביונקין, כולל בני אדם. על פי העתירה, אין שום אינדיקציה האם נוגדנים כנגד חלבוני הספייק של נגיפי הסארס יפעלו גם כמו נוגדנים אנטי סינציטין 1, כלומר יפעלו נגד חלבון הסינציטין 1. ואולם, אם זה המקרה, הוא עלול גם לפגוע בהיווצרות השליה, מה שיביא לכך שנשים מחוסנות יהפכו למעשה לעקרות. לכן חובה לשלול לחלוטין שהחיסון עלול לגרום לתגובה חיסונית כנגד סינציטין 1. מה אתם אומרים? לפני כשבועיים שמענו שאמרו לנו שכרגע לא יודעים, אין מידע לגבי נשים בהיריון, אז כרגע נשים בהיריון לא התחסנו. אבל אחרי שבוע פתאום צצות להם הודעות שכן אפשר לחסן נשים בהיריון. מעניין, השאלה על סמך מה זה נקבע. בואו נראה את זה קצת יותר מקרוב. אוקיי. אז שימו לב. בשבעה בדצמבר, אוקיי? בהמשך לעתירה התחופה שהגישו ל-EMA, סמנכ"ל פייזר לשעבר דוקטור מייקל ידון ודוקטור וולפגנג, אודות החיסונים החדשים ובפרט החיסון של פייזר, בואו תראו מה אומרות ההנחיות הרשמיות של ממשלת בריטניה לגבי החיסון. זה בערך אמרנו שבוע אחרי עתירה, נכון? זה היה לפני כשבועיים. מחקרים על רעילות החיסון על על רוויה בבעלי חיים לא הושלמו, אוקיי? על יעילות החיסון. אין לתת את החיסון במהלך הריון. יש להימנע מכניסה להריון משך חודשיים לפחות אחרי המנה השנייה, ולא ניתן לשלול נזק לילודים ותינוקות, לא ניתן לשלול. אסור לשימוש בזמן הנקה. לא ידוע אם יש חיסון mRNA השפעה על פוריות. אוקיי. מצד ימין, יש לנו איזשהו חוזר של משרד הבריאות שממש לפני יום יומיים קיבלנו. בואו נראה מקרוב מה זה אומר. אז תראו, להלן עיקרי המלצות הצוות, נשים המתכננות הריון, רוב אנשי הצוות סבורים כי אין מניעה לאפשר חיסון לנשים המתכננות הריון המעוניינות בקבלת החיסון. רוב אנשי הצוות, זה מעניין לדעת רוב, ועל סמך מה הם סבורים, את זה הם לא פרטו. יחד עם זאת, הדעות חלוקות בין מתן המלצה להתחסן כבר כעת, לבין הדעות שתמכו בהמתנה להצטברות מדע נוסף. בעתיד המאוד קרוב לא צפויה להתקבל אינפורמציה מהותית נוספת. אתם מבינים? בעתיד הקרוב לא צפויה להתקבל אינפורמציה מהותית נוספת, כי אנחנו כבר אחרי, תבינו, אנחנו עכשיו בשלב 4, ניסוי על בני אדם, זה מה שקורה כאן, אוקיי? נשים, אין יותר ניסויים, כי לא עשו. נשים המתכננות הריון, הסובלות ממחלות רקע, השמנת יתר, סכרת, מצויות בסיכון לתחלואה קשה, במקרה שיחלו בקורונה, לעומת הסיכונים האפשריים לקבלת חיסון, וזאת על סמך הידע הקיים בחיסונים במהלך הריון, לפיכך, רוב צוות החיסונים ממליץ לנשים אלה המתכננות הריון להתחסן. פשוט מדהים, אוקיי? הם פשוט ממליצים לנשים בהריון להתחסן. לי זה לא ברור, ההמלצה הזאת היא לא ברורה לי, איך ולמה ועל סמך מה הם ממליצים לנשים בהריון להתחסן, כאשר אין שום ניסוי שמראה מה היו התוצאות של התחסנות בנשים בהיריון. כל חברי הצוות, אוקיי, 2.2, סעיף 2.2, כל חברי הצוות סבורים כי אין מניעה לאפשר חיסון לנשים בהיריון המעוניינות בקבלת החיסון, במיוחד כאשר עובדות בסביבה עם חשיפה לחולי קורונה, במקרה של הריון לא מתוכנן לאחר חיסון, אין להפסיק את הריון מסיבה זו. נשים מניקות, מומלץ לחסן נשים מניקות. בקרב נשים חולות בקורונה, ההמלצה היא להמשיך ולהניק. אתם מבינים? הם סבורים. אוקיי, אז מה למדנו? למדנו שיש תגובת חיסונים נשים, סכנה של תגובת חיסונים מוגברת שנקראת ADE, יצירת נוגדנים נגד חלבון שאחראי על ייצור השליה, סינציטין 1, תגובה אלרגית לחומר שנמצא בחיסון של פייזר ומודרנה שנקרא PEG, פוליטלין. אז אני רוצה לספר לכם שכפי הנראה, יש עוד משהו שמדעיק גם כן את פרופסור זוקרית בהקדי, ובואו נצפה בסרטון קצר שלו.
Impfstoff hat vier große potenzielle Gefahren, die, wenn sie jetzt nicht auf den Tisch kommen und nicht diskutiert werden, dann wird zu spät sein. Erstens, der Impfstoff, dieser genbasierte Impfstoff, der jetzt in England zugelassen wurde und in Europa demnächst zugelassen werden sollte, hat vier große Gefahren. Erstens, alleine die Impfung hat Nebenwirkungen, die recht schwer sind, das sind junge, gesunde Menschen gewesen. Und die Hälfte hat Fieber, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und sind krank gewesen. Wenn man hingeht und ältere Menschen, die vorerkrankt sind, mit solchen Impfstoff impft, dann möchte ich nicht wissen, was
Sie würden sagen, in den Versuchsreihen waren zu wenige von denen, die dann, an denen der Impfstoff dann angewendet werden soll, vorbei.
Ist das keine. Es gab niemand mit Vorerkrankung dabei. Zweite Gefahr. Dieser Impfstoff hat mehrere Komponenten, auch die Hülle, die ganz schlimme allergische Reaktionen hervorrufen kann. Und drittens, komischerweise, die Impfung selbst kann dazu führen, dass bei einer echten nachfolgenden Infektion, nicht nur mit diesem Virus, sondern auch mit anderen Viren wie Grippeviren, es zu einem explosionsartigen Verlauf kommt. Im Tierversuch ist diese immunabhängigen Verstärkung einer Erkrankung gezeigt worden bei der Testung des Impfstoffs gegen SARS-CoV-1 im Tierversuch. Die Tiere sind fast gestorben, die geimpft wurden. Diese Gefahr ist immens, denn bei diesem genbasierten Impfstoff ist es so, Sie bekommen den Impfstoff in den Arm und binnen Minuten ist der Impfstoff im ganzen Körper und geht auch in Zellen, die von den Viren nicht normalerweise befallen werden. Und es kommt jetzt zur Produktion dieses Virusproteins in Ihren Zellen. Ihre Zellen sind die Fabriken. Und ich sage Ihnen eins.
Sagen wir vielleicht noch kurz, damit wir Sie in die Runde geben, denn das vierte Risiko, das Sie gesehen haben. Sie
das
haben
jetzt vierte drei Risiko aufgezählt. Ist Autoimmunkrankheit und eine Seitenlinie davon ist tatsächlich, dass es zu Embryonalstörung bis zum fetalen Tod kommen kann, theoretisch, und zur weiblichen Sterilität. Das sind Dinge, die theoretisch schon auf dem Papier da sind. Und ich möchte Ihnen, dann bin ich fertig, auf dem Informationszettel von dem BioNTech, dem Impfstoff, steht sogar, Schwangere dürfen nicht geimpft werden, denn es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Schäden entstehen. Und wenn eine junge Frau sich impfen lässt, soll sie 2 Monate lang nicht schwanger werden. Das steht jetzt schon. Das ist nie geprüft worden im Versuch und hätte längst geprüft werden müssen.
מעניין, אה? טוב. אז משרד הבריאות, כפי שראיתם, ממליץ לנשים בהיריון להתחסן. המומחים של משרד הבריאות סבורים שנשים בהיריון צריכות להתחסן. אז אני רוצה לנסות רגע שוב להתקשר לריטה. נראה אם יש לי את זה כאן. בוא נראה. שנייה רגע, אני רוצה לראות אם אנחנו יכולים להעלות את ריטה, ואז נצטרך לסיים את השידור. האמת שהכנתי עוד דברים, אבל לא הספיק הזמן, זה שידור ראשון, ואין לנו כאן צוות שעושה בשבילנו את הדברים, עורכים, כותבים וזה, צריכים לעשות את הכל לבד. רגע, בוא נראה, אני אשאל אותה, שנייה אחת. רגע. ובזה נסיים, אבל אנחנו נמשיך, כן, ננסה להתקשר לריטה, ו... הנה, טה-טה-טה. הנה, הם באים. זה הטלפון שלה.
במקלדת,
אוקיי. ריטה היא עורך הדין, ואני רוצה שהיא תעדכן אותנו מה קורה עם... יש עתירות, אני רוצה לדעת מה קורה עם העתירות. היי! ריטה. רגע. זה? היי, ריטה, את איתי? את שומעת אותי? ריטה? לא, לא שומעים.
תני לי. השיחה נותקה.
אוקיי.
אוקיי, אז כנראה שהיא לא זמינה. רוצה לנסות שוב?
כן, זה דווקא השעה שהיא רוצתה שאני אתקשר אליה. גם מספר. בוא נראה. הנה, כאן. כן, היא אמרת שאני אתקשר. אולי הטלפון שלה על השתק. זה נראה כאילו נגמרה לה בטריה בדיוק. תסתכל. אתה רואה? זה לא הגיע אליה.
טוב, אז לא.
טוב, אז יאו, צר לי. חבל, רציתי, יש לה עדכונים מאוד חשובים בעניין עתירה, בנוגע לזכויות עצירת הכפייה של החיסונים וכולי. רציתי שהיא תעדכן אותנו. טוב, איך אני חווה את זה? לא, אני רוצה לזה להיפרד מאנשים. איך אני מחווה את הטלפון? כאן?
כן.
טוב, אז תודה רבה למי שצפה בנו עד עכשיו. תודה רבה ל-WeAct TV, תודה רבה לפרח, תודה רבה לליאת. אנשים מדהימים שעושים את מה שהם עושים עם חזון כבר 3 שנים. אז תודה רבה על הכל, ולילה טוב. ניפגש בהמשך.